השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קג בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בדף קב עמוד ב למטה, 9 שורות לפני סוף העמוד. נראה עכשיו שני מקרים שיש בהם ויכוחים בין הסוחר לבין המזכיר. כמו שראינו בתחילת קב עמוד ב, גם רב נחמן וגם שמואל אמרו שכשיש ויכוח כזה, שם המקרה היה שהיה ויכוח לגבי החודש ה-13, אז הולכים לפי המוחזק. אז שאלו את רבי ינאי, מה יקרה במקרה שיש ויכוח האם הסוחר שילם את שכר הדירה או לא? אז בהתחלה הגמרא אומרת, זה לא שאלה, הרי יש לנו כלל שלמדנו בבכור, שאם זה תוך הזמן, כלומר שעוד לא הגיע היום ה-30, אז ההנחה היא שהוא לא שילם, שהוא לא פדוי, ואחרי הזמן כבר יש הנחה שהוא פדוי. אז גם כאן נגיד אותו דבר, שאם זה תוך זמן הסחירות, ההנחה היא שהוא לא שילם, ואם אחרי הזמן, אז הוא כן שילם. אומרת הגמרא, נכון, השאלה שלנו זה בדיוק על היום של סוף הסחירות. האם אז אפשר להניח שהוא כבר שילם, או שעוד לא? אומר רבי יוחנן, הסוחר מוחזק בכסף שלו והוא פטור, הוא רק צריך להישבע שבועת אסת, כמו כל שבועה שנשבעים כשכופרים בכל. מאיפה הוא למד את זה? מזה שיש דין בסחיר, שאם סחיר תובע את המשכורת שלו מבעל הבית, אז פה זה מקרה מיוחד שאנחנו לא אומרים שבעל הבית נשבע ונפטר, כי בעל הבית לא יכול לזכור את כל הסחירים שלו למי הוא שילם ולמי לא, לכן הסחיר נשבע ונוטל, שזה יוצא דופן, כי בדרך כלל שבועה זה בשביל להיפטר. ושם מדובר גם כן ביום האחרון. אז מבין רבי יוחנן, שם זה מקרה מיוחד שהסחיר נשבע ונוטל, אז אצלנו זה יהיה שבועה רגילה. הסוחר יישבע ויפטר והוא לא יצטרך לשלם. אז זה היה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שורה רביעית בקג עמוד א', רב נחמן מביא עוד מקרה שבו הולכים לפי חזקה, הפעם הולכים לפי חזקת הקרקע של המזכיר. כמו שרב נחמן עצמו אמר בתחילת קב עמוד א', אם כתבו שטר סחירות ל-10 שנים, אבל לא כתבו את תאריך ההתחלה. ואז בא המזכיר ואומר, הסוחר הזה כבר גר פה 5 שנים, יש לו רק עוד 5 שנים. והסוחר אומר, מה פתאום? גרתי רק נגיד 3 שנים. אומר רב נחמן, כיוון שהמזכיר מוחזק בקרקע שלו, אז הוא נאמן. ולסוחר יהיו רק עוד 5 שנים. שואל רב אחא מדיפתית רבינה, הרי בסתם שטר חוב לא אומרים את זה. אם לי יש שטר שאתה חייב לי 100 שקל ואתה אומר שכבר נתת לי 50, אז ברור שאתה לא נאמן, כי אם נתת לי 50 היינו צריכים לכתוב את זה על השטר, או שאני אתן לך שובר, ואפילו שבועת מודה במקצת לא תעזור לך שם, אתה פשוט חייב לי את כל הסכום. למה כאן מאמינים למזכיר בלי שכתבו שום דבר על השטר של הסחירות? עונה לו רבינה, זה לא קשור. בשטר הלוואה זה באמת תפקיד השטר. השטר בא להוכיח על ההלוואה, וכל עוד יש שטר זה מראה שלא היה פירעון. כי אם היה פירעון היה צריך לכתוב אותו על השטר או שאני אתן שובר. אבל בשטר של סחירות המטרה של השטר היא אחרת. המטרה היא שלא יחשבו שאתה אולי קנית את הבית הזה. אז עושים שטר שיהיה ברור שרק שכרת אותו. כי אם לא יהיה שטר יעברו 3 שנים ואתה תטען שזה שלך ויהיה לך חזקת ג' שנים. לכן עשינו שטר. אבל לא מצופה שעל כל שנה שהסוחר גר שם אנחנו נכתוב את זה על השטר שהוא כבר גר שם שנה, שנתיים, 3. זה לא מטרת השטר. ולכן הולכים לפי החזקה והמזכיר נאמן. עכשיו נראה 3 דינים שקשורים למחויבות של המשאיל כלפי השואל. צריך לזכור שיש מחויבות כזאת, למרות שלכאורה הוא רק עושה לו טובה. ולכן נראה עכשיו 3 דינים בהקשר הזה. דין ראשון, רב נחמן אומר, אם אדם שאל משהו בטובו. מסביר רב נחמן, כשהוא אומר בטובו, הכוונה היא תן לי את זה כל עוד זה טוב, ומותר לו להשתמש בזה לעולם כל עוד הכלי הזה טוב. אבל יש פה שתי הגבלות קטנות. א', צריך לעשות קניין על העניין הזה. דבר שני, אם הוא מתקלקל, אז באמת הוא צריך להחזיר לו את זה. ואפילו למשל שמדובר במעדר, שכבר אי אפשר לחפור איתו, אבל עדיין אפשר להשתמש בקט, זה כבר לא נחשב שהוא טוב, והוא חייב להחזיר לו את זה. אז זה הדין ראשון של רב נחמן. דין שני של רבא, אם אדם שאל מעדר בשביל להדור פרדס זו, מותר לו רק להדור את הפרדס הזו. אם הוא אמר סתם פרדס, אז מותר לו פרדס אחת מתוך הפרדסים שלו. אם הוא אמר פרדסים, אז הוא יכול להדור עם זה את כל הפרדסים שיש לו. בכל מקרה, ברגע שזה נשבר, הוא צריך להחזיר לו את הקט, אסור לו להמשיך להשתמש מזה, כמו בדין הקודם. פה הגמרא לא אומרת שצריך לעשות קניין. דין דומה של רב פאפה, ממש באמצע עמוד, אם אדם שאל באר מים, אז אם זה זו, אז זה דווקא באר הזאת, ואם משהו קרה לה, התמוטטה, הוא לא יכול לחפור שם באר חדשה. אם הוא אמר באר מים סתם, אז הוא יכול לחפור שם חדש. אם הוא שאל את הרשות לחפור ולמצוא באר מים, אז הוא יכול לחפור את כל השטח של המשאיל עד שהוא ימצא מים, או עד שהוא ימצא מקום מתאים. אבל כל זה עוד פעם, דווקא אם עשו על זה קניין, הגענו למשנה. הנושא שלנו זה סחירות, כשמה שהזכירו נשבר או מת באמצע זמן הסחירות. ראינו כבר בדף ע"ט משהו מאוד דומה, אדם הזכיר חמור והחמור מת באמצע הדרך, אז שם ראינו שמבחינת הסוחר הוא צריך שלם על לאן שהחמור הביא אותו. נגיד חצי דרך. מבחינת המזכיר, אז אם אמרו חמור סתם, אז המזכיר צריך לספק לסוחר עוד חמור בשביל לסיים את הדרך. אם אמרו חמור זה, אז הוא לא מחויב להביא לו חמור אחר. מה שכן, אם אפשר למכור את הגבייה של החמור ובכסף לקנות עוד חמור והוא יזכור את זה, אז עושים את זה. במשנה שלנו יש דין מאוד דומה, רק הפעם לגבי בית. אם אדם הזכיר בית למישהו והבית נפל באמצע התקופה, אז משנה אומרת שהמזכיר צריך לספק לו בית חדש, וצריך שהבית החדש יהיה בדיוק כמו הבית הישן, אותו מספר חלונות, אותו מספר חדרים, אותו גודל, או יותר גדול או יותר קטן. שואלת הגמרא, הרי מה מדובר כאן? הרי כמו שהרגע נזכרנו במה שלמדנו בדף ע"ט, שהסיבה היחידה שהוא צריך לספק לו בית חדש זה דווקא אם אמרו בית סתם. כי אם היו אומרים בית זה, אז ברגע שהבית נפל הוא כבר לא צריך להביא לו. אבל אם אמרו בית סתם, אז למה צריך שהבית החדש יהיה דומה לבית הישן? הרי הוא לא התחייב לבית מסוים, הוא אמר בית סתם. מסביר ריש לקיש, תשובה ברורה, מצד אחד אמרו בית סתם, כלומר לא התחייבו לבית מסוים, אבל מצד שני, המזכיר אמר איזה סוג בית זה הולך להיות. או שהוא תיאר לו את הבית, או שהוא הראה לו בית והוא אמר כמו הבית הזה. על זה שואלת הגמרא, אז מה החידוש של המשנה? הרי ברור שהוא צריך להביא לו בית בגודל הזה לפי החדרים האלו וכו', כי הרי על זה הם סיכמו. עונה הגמרא שהבית שהוא הצביע עליו היה בית שהיה על שפת נחל. אז היינו חושבים שכשהוא אמר את זה הוא התכוון בית כמו זה שהוא על שפת הנחל. והוא לא התכוון גם למספר החדרים והגודל וכו'. כמה שמלן שגם מספר החדרים והגודל גם זה חשוב, וסיימנו את הפרק, הדרן הלך פרק השואל. ואנחנו מתחילים את פרק המקבל שדה מחברו. המשנה עוסקת באדם שמקבל שדה ממישהו אחר בשביל לעבוד בה, ויש שלוש סוגים של עסקאות כאלו. יש אריסות שהמקבל משלם לבעל השדה לפי אחוזים, יש חקירות שהוא נותן לו תבואה אבל בסכום קבוע, ויש שכירות שהוא פשוט משלם לו על זה. בכל מקרה אומרת המשנה שהפועל הזה שקיבל את השדה חייב לעבוד בה לפי מנהג המדינה, והוא לא יכול לשנות. למשל, אם נהוג לקצור, אז הוא חייב לקצור ולא לעקור, ואם נהוג לעקור, הוא חייב לעקור ולא לקצור. מה השיקולים לכאן ולכאן? אז יש שיקול לשניהם, לשני הצדדים. כלומר, מצד אחד בעל השדה יכול לרצות שדווקא יעקור בשביל שהשדה תהיה נקייה, או שהוא יכול לרצות שהוא דווקא יקצור בשביל שהקש יישאר בשדה וזה יהיה זבל לקראת הזריעה בשנה הבאה. וגם הפועל מצד אחד יותר קל לקצור מאשר לעקור, מצד שני יכול להיות שהוא רוצה לעקור בשביל לקחת את הקש בשביל להכיל את הבהמות שלו. לכן שני הצדדים יכולים לעכב זה על זה, לא לשנות ממנהג המדינה. אותו דבר אם נהוג לחרוש אחרי הקציר בשביל להוציא את העשבים הרעים, אז הפועל חייב לעשות את זה. מה החידוש? הרי אמרנו שצריך הכל כמנהג המדינה, שאפילו שזה מקום שלא מנקשים את העשבים הרעים לפני הקצירה, ואותו פועל כן עשה את זה, בכל זאת הוא גם צריך לחרוש בשביל להוציא עשבים רעים אחרי הקצירה. כי הוא לא התנה את זה מראש, הוא צריך לעשות כמנהג המדינה. מסיים את המשנה את הקטע הזה, הכל כמנהג המדינה. מה זה בא לחדש? אומרת הגמרא, פה זה בא לחדש משהו שלא קשור לעבודה של הפועל, אלא יותר לחלוקה של הרווחים ביניהם, שאם יש עצים בשדה התבואה, אז אפילו שעל העצים האלה הפועל לא כל כך תורח, בכל זאת אם מנהג המדינה שהוא מקבל גם מהם, אז אותו פועל יקבל גם מהם. עדיין מה החידוש? הרי ברור, הכל כמנהג המדינה, אלא שאפילו שהפועל הזה מקבל אחוזים יותר גבוהים ממה שבדרך כלל נהוג באותו מקום לתת לפועל, בעל הבית לא יכול לומר, נתתי לך יותר אחוזים בשביל שלא תיקח מהעצים האלו, אלא כל עוד לא פירשתם, אז הולכים הכל לפי מנהג המדינה גם בחלוקה מהעצים האלו. ואותו דבר גם להפך, אם מדובר במקום שבדרך כלל הפועל לא מקבל מהעצים שבשדה, אבל פה מדובר בפועל שקיבל פחות אחוזים מהרגיל, הפועל לא יכול לומר לבעל הבית, קיבלתי פחות אחוזים כי חשבתי שבגלל זה תיתן לי מהעצים אלו. אומרת המשנה והברייתא, לא, הכל כמנהג המדינה, כל עוד לא פירשנו, הולכים לפי מנהג המדינה, אפילו שהפועל קיבל פחות אחוזים מהרגיל. אנחנו שש שורות לפני השורות הרחבות, עכשיו עוסקים בחלק השני של המשנה, שעוסק בחלוקת הרווחים בין הפועל לבין בעל השדה. המשנה אומרת שאת הכל חולקים, לא רק את התבואה ואת הפירות, אלא אפילו את הקש ואת התבן ואת הזמורות ואת הקנים. הגמרא אומרת שגם זה אבל תלוי במנהג המדינה. כלומר, אומר רב יוסף, בבבל לא היו נוהגים לתת להריס את התבן, ובאמת לא צריך, ואם מישהו עושה את זה, זה פשוט כי יש לו עין טובה. אנחנו שתי שורות לפני השורות הרחבות, עוד מאמרה של רב יוסף, הפעם הוא עוסק בחובות של שני הצדדים. הנושא הזה שמירה, הם היו שומרים על השדה על ידי שהיו עושים תעלה סביב השדה, וליד התעלה היה ערימת אפר סביב השדה. אומר רב יוסף, בעל הבית הוא אחראי על הדברים הבסיסיים, והריס הוא אחראי על המעבר, דברים שהוא עושה בעצם בשביל הנוחיות שלו, להקל עליו את השמירה. אז בעל הבית צריך לעשות את ערימת האפר, אם היא יורדת אחרי כמה זמן הוא עושה עוד אחת ושלישית, והוא גם צריך לשים את העמודים קנים כאלה של הגדר של קוצים שסביב השדה, אבל האריס הוא זה ששם את הקוצים עצמם על הגדר. באופן דומה, בעל הבית צריך לספק את הכלים הבסיסיים, קרדום, עת לחפור, דלי לקחת מים, אבל האריס, אם הוא רוצה, הוא יעשה תעלות בשביל ההשקיה. ונושא אחרון, המשנה אמרה ששני הצדדים צריכים לספק את הקנים, והם גם חולקים שווה ושווה בקנים. מה מדובר? כאן הרי בקרם לא גודלים קנים, אלא זה הקנים שמעמידים איתם את הגפנים, שני הצדדים צריכים לתת, וממילא בסוף שניהם חולקים בקנים שווה בשווה, והגענו למשנה, כל טוב.